את הסוגיה המעשית, הלכתית, של ארץ ישראל. כלומר, אם אנחנו מסכמים עד לפה, אז עסקנו במשמעות היותר פנימית של ארץ ישראל, סגולתה, קדושתה, ערכה, תכונתה וכולי של הארץ, ומהיום אנחנו רוצים להבין איך זה, איך הדברים, איך הרעיונות האלה, הערכים האלה, הקדושה והסגולה הזאת, איך כל זה מופיע בפועל. אז מה שאנחנו נעשה, נלמד את הסוגיה החל מפסוקי התורה, דרך חלק מהמפרשים, וההלכה, רמב"ן, רמב"ם, שולחן ערוך ועוד. טוב, אז בואו קודם כל נתחיל באמת בפסוקים הפשוטים, כפי שהדברים מופיעים בספר במדבר, בפרשת מסעה. המקור למצוות יישוב ארץ ישראל מהתורה. ובהמשך אנחנו נראה שמצוות יישוב ארץ ישראל, יש לי תודה. תיקח לך, הנה קפה. חבר, תיקח לך. והמקור למצוות יישוב ארץ ישראל, שנראה בהמשך שהוא בעצם מצוות יישוב ארץ ישראל, ומצוות כיבוש ארץ ישראל, אנחנו נברר את שני המושגים האלה. המקור לזה הוא בפרק למד ג' בספר במדבר, בפסוקים שלפנינו, החל מפסוק נון. אז בואו נקרא. מדבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו למור. אם כן, אנחנו עומדים בשנת ה-40 למדבר, במדבר, טרם הכניסה לארץ ישראל, על גבול עבר הירדן המערבי, מצד מזרח. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. כלומר, כאן אנחנו ממש רואים הדרכות מעשיות. והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. נקרא עוד טיפה. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו וכו'. עד לכאן מה צריך לעשות, ואם לא נעשה את זה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. בואו ננסה טיפה לפצח את הפסוקים. קודם כל, פסוק נון ב' ביחס לפסוק נון ג', התורה מצווה פעמיים להוריש, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ונון ג' והורשתם את הארץ וישבתם בה. באופן פשוט, יש כאן שני סוגים של הורשה. יש הורשה שהיא הורשה ביחס ליושבי הארץ, כלומר אותם הגויים שיושבים פה, וזה פסוק נון ב', ויש הורשה, פסוק נון ג', ביחס לארץ עצמה. והורשתם את הארץ. יש מן המפרשים שלא חילקו בין והורשתם הזה והורשתם הזה, נראה בהמשך, אבל בפשט הדברים, יש מצווה להוריש את כל יושבי הארץ, ויש מצווה להוריש את הארץ. רש"י אומר, והורשתם את כל יושבי הארץ, אין את זה לפנינו במקור 2, ותסתכלו אחר כך, והורשתם את כל יושבי הארץ, רש"י אומר מילה אחת, והורשתם וגרשתם. טוב, נראה בהמשך, שהסוגיה קצת יותר מורכבת מאשר לגרש. בכל אופן, פסוק נון ב' מדבר על היחס שצריך להיות כלפי הגויים היושבים פה, ופסוק נון ג' היחס כלפי הארץ וכו'. אם כן, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, וצריך לאבד את כל העבודה זרה שלהם, ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, ואז, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כלומר, ההורשה של יושבי הארץ היא צריכה להיות, לפי רש"י, שחסר כאן, והורשתם וגירשתם, קודם כל לגרש אותם ובית להשמיד את העבודה זרה שלהם. אחר כך צריך להוריש את הארץ, נראה בהמשך מה זה להוריש את הארץ, וליישב אותה ולשב בה. וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. הרמב"ן במקור מספר 3, על הפסוק השני, על והורשתם השני, אומר, והורשתם את הארץ, אומר הרמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה אי. לפי הרמב"ן, פה המקור למצוות עשה מדאורייתא של יישוב ארץ ישראל. אז הנה אחד המקורות שצריכים לזכור בארבע לפנות בוקר ועל פה. מה המקור למצוות יישוב ארץ ישראל מהתורה? לפחות לפי הרמב"ן, במדבר למד ג' נון ג'. הפסוק הזה. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אלא אם אנחנו מדייקים נכון, אז והורשתם את הארץ יופיע אחרי והורשתם את כל יושבי הארץ. ולכן באמת התורה אומרת, פסוק נון ה', ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אם אתם לא תבינו שירושת הארץ היא תלויה בהורשת יושבי הארץ, אני מקדים רגע את המאוחר, הורשת יושבי הארץ לפי רש"י גירוש, לפי הרמב״ם נראה בהמשך תנאי שלום. כלומר, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא יכול למצוא פה, נגיד באופן כללי, שני מצבים. או שהארץ הזאת פנויה מיושביה, ארץ שממה, אין פה אדם, ואז הוא מוריש את הארץ ומיישב אותה ויושב, ונראה בהמשך מה זה אומר. או אפשרות שנייה, שהוא מגיע לארץ, והארץ הזאת מיושבת על ידי גוי, ואז הוא צריך להוריש את יושבי הארץ, וצריך לאבד את מסכותם, את מסקיותם וכו'. בכל אופן, לפי פשט הפסוק, פשט הפסוקים, הדרך להורשת הארץ חייבת לעבור דרך הורשת יושבי הארץ. שהורשת יושבי הארץ, אחד משני מסלולים נפתח את זה יותר מאוחר, או גירוש על ידי רש"י, לפי שיטת רש"י, או תנאי שלום, שלושת תנאי השלום הידועים על פי ההלכה, שהם לפי שיטת הרמב״ם. על גבי הורשת יושבי הארץ, הורשת הארץ. וממלא הישיבה בה. אבל אם לא נעשה את זה, כלומר, אם אנחנו לא נעבור דרך פסוק נון ב', אז לא נגיע לפסוק נון ג'. אולי רק עוד משפט אחד. הורשת יושבי הארץ, זה מקביל באופן מסוים לכיבוש הארץ. אבל נראה בהמשך שזה לא כך מדויק, אבל יש בזה צד מסוים. ואם לא נעשה את זה, אם לא נעבור דרך פסוק נון ב' לפסוק נון ג', אז מה תהיה התוצאה? אומרת התורה, יהיו ארבעה שלבים. נלך לפי רש"י ואורחיים הקדוש. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, כלומר, אם נחשוב שאפשר להוריש את הארץ בלי להוריש את יושבי הארץ, כלומר, אם נחשוב שאפשר להוריש את הארץ ולשבת בה בלי או א' לגרש או ליצור תנאי שלום על פי הכללים הנכונים, שלושת התנאים שבחוזה, נראה בהמשך, אז מה יהיה? ארבעה שלבים, לפי רש"י. והיה אשר תותירו מהם א', לסיקים בעיניכם, ב', ולצננים בצדכם, ג', וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, ד', והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. בואו נלך לפי לשון רש"י. והיה אשר תותירו מהם, יהיו לכם לרעה. למה? שלב ראשון, לסיקים בעיניכם. מה זה סיקים? או סיכיה, אומר רש"י, תרגום של יתדות, סיכיה. אם כן, סיקים זה יתדות. אם כן, מה זה לסיקים בעיניכם, אומר רש"י? ליתדות המנקרות עיניכם. עכשיו, את הרש"י הזה אפשר להבין בכמה רמות. ברמה הטבעית הפסיבית, ברמה הטבעית האקטיבית, וברמה הרוחנית. לפחות בשלוש רמות אפשר להבין את הרש"י הזה. קודם כל ברמה הפשוטה, ליתדות המנקרות עיניכם. כלומר, שאם אתם לא תורישו את יושבי הארץ, אז אתם תרשו את הארץ, תשבו בה ותיישבו אותה, אבל כשאתם תראו באופן מעשי, באופן טכני, כשאתם תראו את הגויים היושבים פה, זה ינקר לכם את העיניים. בואו נדבר במושגים פשוטים. כשאתם תיסעו במזרח ירושלים, כשאתם תיסעו בכביש מספר 60 מירושלים וצפונה לכיוון אזור אלון מורה וירושלים דרומה לכיוון חברון, ואתם תראו בדרך, נקרא לזה כפרים של אנשים שאינם יהודים, זה ינקר לכם את העיניים, במובן הפסיבי. כלומר, זה יפריע לכם. זה יעכב את המבט השלם שלכם. זה במובן הפשוט. כלומר, עצם המגורים של הגויים פה, ואנחנו כרגע לא נכנסים לסוגיה, האם דווקא עובדי עבודה זרה, כי לכאורה לפי פשט הפסוק, זה דווקא עובדי עבודה זרה, למרות שנראה שלא, שהמשפט הזה הוא לא נכון, כי כתוב, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם, ואת כל הצלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, משמע דווקא עובדי עבודה זרה, נראה בהמשך שזה לא נכון, שזה לא משנה איזה גויים, ולא משנה באיזה דור, ולא משנה עובדי עבודה זרה, אלא בכל הדורות מדובר, נראה בהמשך. בכל אופן, אם אנחנו לא נוריש אותם מפנינו, אז קודם כל הם יהיו סיכים בינינו, יתדות המנקות אתנו, במובן הפשוט שעצם המציאות שלהם, זה ינקר לנו את העיניים. זה פשט. יותר עמוק מזה, שלא רק שהעיניים שלנו יראו אותם, וזה יפריע לנו כאילו יתדות בעיניים, אלא הפוך, לא שהעיניים שלי רואות את היתד, אלא חד ושלום להפך. היתד רוצה לנקר לי, לנו, את העיניים. כלומר, לסיכים בעיניכם, הם יהיו כאלה שירצו לנקר לכם את העיניים. במילים אחרות, יהיו פה גויים שלא יסתפקו בישיבה פסיבית, אלא הם ירצו לפגוע בישיבה, בהורשה ובישיבה האקטיבית של עם ישראל. איך הם יפגעו? בכל מיני צורות. הם יפגעו פוליטית, הם יפגעו חבלנית, הם יפגעו כלכלית, הם יפגעו בכל הצורות. אז הם כן יתדות המנקרות לנו את העיניים. לא רוצה להגיד שקוראים לזה אינטיפאדה, אבל במשל כן. ויש מדרגה יותר חמורה מזו. מה זה יתדות המנקרות עיניכם? עיני האדם, כידוע, הם לא רק עיני הבשר, אלא עיני החוכמה, עיני הנשמה, ואם ישבו פה גויים, הם ינקרו לנו את המבט הנכון על המציאות. הם יביאו אותנו למצב כזה שלא נבין נכון את המציאות מבחינה רעיונית, מבחינה אידאית. אנחנו נפתח אידיאולוגיות, לא רוצה לקרוא להן פוליטיות, אלא אידיאולוגיות רוחניות פוליטיות, מוטעות, מעצם המציאות שלהם פה. אם כן, רק נסכם, שלוש רמות לפחות של יתדות המנקרות עיניכם, או שעצם המציאות שלהם פה יפריע לנו, או שהם ירצו לפגוע בנו, לנקר לנו את העיניים, בכל מיני צורות, בכל מיני לבושים וביטויים, או שינקרו לנו את עיני השכל. לצערנו הרב, שלושת הפירושים מתקיימים בנו. א', זה מפריע לנו פה, זה מפריע לנו לראות אותם פה. ב', הם מנסים לפגוע בנו כל הזמן. וג', הם משבשים לנו את הדעת. ואנחנו כל הזמן ממציאים סברות חדשות, איך פותרים את העניין שנקרא הבעיה של המזרח התיכון. כן, מה אתה אומר, אורי? רק שנייה אחת.
המובן השני שלנו אמר של יתדות, זה שהם לא יפגעו פיזית בנו, ירצו לעקור לנו את העיניים פיזית, אלא יעקרו לנו את ההשקפה.
השני או השלישי?
השני.
לא, השני זה לפגוע בנו פיזית.
השלישי זה השקפה.
השלישי, השקפה. ישפשו את השקפתנו. מה אתה אומר, עדי?
שיתדות זה גם בדרך כלל מה דברים לקבע, אז בבחינה השלישית של ההשקפה, מקבלים לנו את הסדר עדיפויות, את המבטים של מה חשוב לדברים שונים.
כן, אבל מה זה לנקר את העיניים? יתדות המנקרות עיניכם, לסיקים בעיניכם.
מהבחינה השלישית, כמו שאמרנו שזה מבט, שזה בעצם מקבעים לנו, יתד זה נועד לקבע, כן. לקבע את המבט שלנו על דברים שהם לא אולי...
שהם לא נכונים.
שלנו,
אז אתה אומר, הם מנקרים את העיניים שלנו ומקבעים אותנו במקום אחר. כן, אותו דבר אני חושב, אותו דבר.
כן.
אבל זה שלב ראשון. כלומר, אם יש כאן חס ושלום ארבעה שלבים, ארבע כללות, זו אחרי זו, וזו למעלה מזו, כלומר, זו יותר חמורה מזו, אז היתדות המנקרות את העיניים זה סך הכל שלב א'. יש מצב הרבה יותר חמור מזה. אומר רש"י, שלב הבא. שלב ראשון לסיכים בעיניכם, יתדות המנקרות עיניכם. שלב שני, ולצנינים בצדיכם. מה זה צנינים בצדיכם? אומר רש"י, ולצנינים, פותרים בו הפותרים לשון משוחת קוצים. השוחחת אתכם, לסגור ולכלוא אתכם, מעין יוצא ובא. כלומר, כמו שצנינים זה משוחת קוצים, מי שפעם ראה בד או משהו שהוא נמצא באמצע משוחת קוצים, זה מין שיח קוצני כזה, אז הדבר הזה, הבד הזה או המציאות הזאת, היא ממש כלואה בתוך הסבך הזה. והחפץ הקלוע הזה לא יכול לצאת משם. אם כן, אחרי שאלה יהיו יתדות המנקרות את העיניים, שבאופן מסוים זה יהיה נקודתי, יתחיל כאן איזשהו תהליך, איזשהו מהלך, שהוא יותר כוללני. שהוא לשים אותנו באיזשהו, נקרא לזה, לא רוצה לקרוא לזה גטו, אבל לכלוא אותנו מעין יוצא ואין בא. עכשיו, מעין יוצא ואין בא, זה יכול להיות גם ברמה הפיזית. אני אזכר כרגע בימי הפיגועים הקשים ביהודה ושומרון ובכלל. רצון לשים אותנו באיזושהי מכלאה חס ושלום, שכביכול אין יוצא ואין בה, הדרכים בחזקת סכנה, או במובן היותר עמוק מזה, במובן הפוליטי, במובן הכלל עולמי. כלומר, להתחיל ליצור לחץ בינלאומי, אין יוצא ואין בה. כלומר, אחרי שיפגעו בנו באופן נקודתי, אם זה ברמת הפיזי או ברמת המחשבה, אז יתחיל כאן איזשהו תהליך של לסגור עלינו מכל הכיוונים, ממש כמו משוכת כוסים, שסוגרת על חפת שנמצא בתוכה, והוא לא יכול לצאת באופן עצמאי ולנהל את עצמו באופן עצמאי. במובן הכי פשוט קוראים לזה לחץ בינלאומי. במובן הפשוט ביותר. שלב ג' טוב, יש עוד פירושים, נסתפק בזה. שלב ג' וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. מה זה וצררו, אומר רשי? כתרגומו. מה מתרגם אונקלוס? אונקלוס מתרגם ויעיקון לכם. יעיקו לנו. כלומר, זה לא יהיה סתם איזושהי משוכת קוצים, אלא זה ייצור אצלנו סוג של תעוקה. וצררו מלשון צר ועוד צר. צרר. זה לעשות אותנו יותר צרים, ויותר צרים, ויותר צרים, ויותר צרים. והשלב הרביעי הוא השלב היותר חמור, אולי כדאי לראות רגע, לפני השלב הרביעי, השלב השלישי באורח חיים הקדוש, לאן תגיע היעקה הזאת, ויעיקון הזה, וצרו אתכם, אומר אורח חיים מקור ארבע, פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו וצאו ממנו. לצערנו הרב התקיים בנו הדבר. שסילקו אותנו, גירשו אותנו, עד כדי כך שגירשו אותנו לדי שנקרו את העיניים של מנהיגנו, ממש כל הפירושים האלה ביחד. גירשו אותנו מהמקומות שבהם אנחנו כבר יושבים. אז גירשו אותנו מסיני, וגירשו אותנו מלבנון, וגירשו אותנו מגוש קטיף, ורוצים לגרש אותנו מיהודה ושומרון, ורוצים לגרש אותנו מזרח ירושלים, ומיפו, ומחיפה, וכדומה. זה השלב השלישי. כלומר, וצרו אתכם, יעשו אותנו צרים ברמה כזאת שלא רק יעיקו, אלא לא רק מהמקום שלהם ירצו לפגוע בנו, אלא ירצו לסלק אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים כבר. והשלב הרביעי חס ושלום, והיה כאשר דימיתי לעשות להם מעשה לכם, גלות. מקום שהם יגלו, אנחנו נגלה. וכל זה למה? וכל זה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם. כלומר, אם אנחנו חושבים שירושת הארץ היא לא תלויה באורשת יושבי הארץ, כלומר, אנחנו מאוד אומנים ומאוד מוסריים כלפי הגויים היושבים פה, ואנחנו חושבים שאי אפשר לרשת את הארץ ולהשאיר את יושבי הארץ במעמדם, ולא ליצור את התנאים הנכונים ביחס אליהם, אז עם אלה, התוצאה תהיה שלא רק שלא נוריש את יושבי הארץ, אלא גם את מה שחשבנו שכן הרשנו או הרשנו את הארץ, לא נוכל לרשת אותה, עד כדי חס ושלום, גלות. אם כן, לפי הפירוש הזה ברש"י, הפשט הוא כפשוטו, שהורשת הארץ חייבת לעבור דרך הורשת יושבי הארץ. זה פשט הפסוק, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ועל גבי זה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. טוב, אני אשמח אם תגיד. ב' או נון, איש שלום עכשיו, יגיד שזה בדיוק מה שאנחנו מעוללים לערביי יהודה ושומרון. זה נשמע הרבה יותר קרוב למציאות. ומה אשיב לאיש כזה שטוען באוזני כך? מה שתשיב לאיש כזה שטוען באוזניך כך, שיפתח ספר במדבר, פרק למד ג', אחרי פסוק נון. זאת האמת, זאת אמונתנו, ככה צריך להיות. ולכן אם אנחנו עורכים פה, אז איש שלום עכשיו צודק. אבל אם אנחנו בעלי הבית פה, והעורכים השתלטו על בעל הבית, אז ודאי שתורתנו צודקת. לכן מה תגיד לי שלום עכשיו? שהשלום הוא לא בכל מחיר, אלא תכף נראה בשלושת התנאים, על פי ההלכה. ואם הוא לא יבוא עכשיו, אחכה לו בכל יום שיבוא, עד שהוא יגיע. ואף אם יתמהמה, אחכה לו, אבל על פי הכללים ההלכתיים. וכאחד שגר באזור בזמנו, וקשור לאזור, שנקרא יהודה ושומרון, זה לא כמו שזה נראה חס ושלום, שאנחנו מעוללים לערביי יהודה ושומרון, שאנחנו שמים אותם לסיכים וסופכים אותם לצנינים וכו'. בשום פנים ואופן לא, זה לא נכון. וחוץ מזה, אולי זה ככה צריך להיות. והורשתם את יושבי הארץ, כמו שכתוב. והורשתם את כל יושבי הארץ. מה אני אעשה? אנחנו לומדים תורה, זה מה שכתוב. יאיר, מה אתה רוצה לומר? ילדים זה עם חמוד, רק צריך להסביר להם לפעמים בנחישות את מה שאנחנו רוצים. כן. הצררו זה התחיל תהליך של, של להוציא אותנו מחלקי ארצנו. וכאשר דימיתי זה כבר בפועל. זה התחלה, זה האווירה, זה האטמוספירה. רגע, האטמוספירה היום זה לא בצררו? כל הזמן עולה ממשלה שאומרת מה יהיה עם יהודה ושומרון, מה יהיה עם יהודה ושומרון. זה בצררו. הלחץ הבינלאומי זה לא לצינים בצדכם? מסוחת קוצים? אני קורא ברש"י פשוט. לשון מסוחת קוצים. שתיים. מסוחת קוצים השוחחת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. כן. קוראים לזה אובמה, נו, בקיצור. מעין יוצא במה. חסר שם מ' ואלף. כן, רגע, יאיר, כן. אני בעד. אני בעד. אין לנו פוסק הלכה בהלכות ציבור אלא הרמב״ם. אז נראה מה תנאי השלום. חכה, לא סיימנו. תסתכל, תסתכל רמב״ם מקור מספר 8. תסתכל רגע רמב״ם. הלכות מלכים פרק ו' הלכה א'. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת רשות ואחד מלחמת מצווה. כשנגדיר מהי מלחמת רשות, מהי מלחמת מצווה, אז החידוש הגדול של הרמב״ם שהוא מחלוקת בין הראשונים. האם קוראים לשלום רק במלחמת רשות או גם במלחמת מצווה? לפי הרמב״ם שהוא הפוסק בהלכות ציבור, בהלכות מלכים ומלחמותיהם, קוראים לשלום אפילו במלחמת מצווה. אבל יש שלושה תנאים מאוד ברורים בחוזה השלום. בחוזה השלום יש שלושה סעיפים. אבל כשנגיע לשם, בואו נשמור את זה בעוד מעט, כן. אתה בעד רש"י. בסדר, מותר לך. אבל אין לנו הלכה אלא הרמב״ם. והורשתם וגירשתם, אתם לא מאמינים לי. אפשר לקבל חומש במדבר? רגע, אני רוצה לקרוא. כן, צריך להוסיף את זה לדף באמת. חומש במדבר. אבל כנראה שאם הרמב״ם אמר שאין קוראים לעד, אין עושים מלחמה, אלא אם כן קוראים לו שלום, אז כנראה שהוא יודע שזה יותר מורכב מאשר וגירשתם. זה קצת מסובך. טוב, בקיצור, תאמינו לי. רש"י אומר והורשתם וגירשתם.
אפשר להגיד
לנון
שבית אומר לו שבכל מקום שיש חיכוך שרים את העיניים ברחומות...
אני לא מנסה להצטדק, אני מנסה ללכת לתורה. אני לא מנסה להצטדק עם נון. איש שלום עכשיו, אני לא מנסה להצטדק איתו. אין לנו אלא תורתנו הקדושה. מה שכתוב בתורה, זו האמת. שלושה סימני קריאה, זהו. אין מה להתווכח פה. אתה רוצה סברות, אני אביא סברה עד מחרתיים, ואתה תביא סברה עד אחרי מחרתיים. יש לנו תורה, והתורה אומרת לנו באופן ברור וחד משמעי, ויש לנו פוסקי הלכה. וכך צריך להיות. וזהו, אנחנו לא מתחילים לדון עכשיו מי בעל הבית פה, ומי מתאכזר לחברו, או לא לחברו, או לאויבו. יש כללים ברורים. וזהו. אז אם ככה אין פתרון, אז אין פתרון. לכן התורה אמרה שיש פתרון שנקרא מלחמה. אם אין שלום, הולכים למלחמה. גם זה נכון. כן, אלעד. זה בדיוק. זה בדיוק.
זה לא רק הם, זה גם אחים שלנו. זה כאילו, אנחנו צורים את עצמנו, וצערו אתכם, ואנחנו...
בוא נשמור את זה להמשך. בוא נשמור את זה להמשך. זה היתדות המנקות את העיניים. אנחנו בעצמנו לא רואים נכון. והאי אי הראייה הנכונה הזאת, יש לה השלכות מעשיות.
זה גיבוי.
ודאי. זה הסיקים בעיניים, זה העיניים שהיתדות שלה, היתדות שלהם נקראו לנו את העיניים. המבט שלנו לא נכון. עד כדי כך, כן.
הכל קורה,
הכל קורה, לא. עוד פעם, אסור לשכוח מה למדנו עד היום. הרי למה לא התחלנו בארץ ישראל פה? כי אז היינו מיואשים. אז היינו מיואשים, לא? אם היינו מתחילים את סוגיית ארץ ישראל פה, היינו מיואשים, כמו אם היינו מתחילים את סוגיית עם ישראל, בשלושה כוחות מתאבקים במחננו, היינו מיואשים. אז לא רק שהיינו מיואשים, זה גם לא נכון להתחיל שם. אלא כדי להבין את סוגיית שלושה כוחות מתאבקים במחננו, זרע בהמה, זרע אדם, היינו חייבים להתחיל בכנסת ישראל, וישראל על פי שחטא ובנים אתם אנשים לוקחים. אותו דבר, כדי להבין סוגיית ארץ ישראל, היינו חייבים להבין, להתחיל במהי ארץ ישראל, מה קדושתה, מה הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, ולמה הקשר הזה הוא מוחלט, שנה עיניך וראה. ועל גבי זה קום יתהלך בארץ. ואז כשאין קום יתהלך בארץ, אז ממילא שנה עיניך הוא ראה, לא מתבטל. מה? אני לא מבין את הקושיה. כשאנחנו נגיע לרמב"ן, זה עוד מעט, כשאנחנו נגיע לרמב"ן, אני עונה לך, כשאנחנו נגיע לרמב"ן, הרי אתמול אמרנו שלכל מצווה יש גבולות, נכון? תפילין יש לה גבול. יש רצועות, יש צבע, יש אורך, יש צורה, יש פרשיות, יש בתים, נכון? יש גבול. אם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה, שנראה בהמשך שכוללת שני חלקים, שאחד מהם זה העמדת שלטון, כלומר ריבונות, כלומר מדינה, אז יש גבולות. עד לאן צריך להעמיד שלטון? ואם הצד השני של המצווה נראה בהמשך, הוא ליישב את הארץ, פיזית, לשבת, לבנות בית, לנטוע עץ, לסלול כביש וכו'. אז זה אומר שבכל הגבולות האלה צריכים לשבת יהודים. האם גויים יכולים לשבת? לפי רש"י, גירוש. לפי הרמב״ם, חוזה שלום, שלושה תנאים מאוד ברורים. רוצים? בבקשה. לא רוצים? מלחמה. אתה אומר שהראשון שצריך לשמוע את זה ראש הממשלה. את השיעור הזה, אני מסכים. אתה מוזמן להזמין אותו. כן. נראה בהמשך, בוא נשמור, אנחנו הולכים מסודר, בוא נלך מסודר, בסדר? אנחנו כרגע בהבנה פשוטה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו שתי אורשות. אורשה אחת ביחס לעם, לאדם, אורשה שנייה ביחס לאדמה, ביחס לארץ. מה שרצינו רק לחדד, שאם אנחנו לא נוריש את האדם, אנחנו לא נוכל להוריש את האדמה. זה מה שרציתי רק לחדד. יש מהמפרשים שרצו להגיד, וורשתם את כל יושבי הארץ, וורשתם את הארץ, שזה אותו דבר. אבל לפי פשט הפסוקים, ובפרט לפי הסיום של הפסוקים, והיה אם לא תורישו, אם לא תורישו את יושבי הארץ, משמע שזה תלוי בזה. אי אפשר יהיה להוריש את האדמה, אם לא נוריש את האדם שיושב על האדמה. זה צריך להיות ברור. טוב, בואו ניכנס יותר לסוגיה. בסדר, אפשר להתקדם.
הרביעי, פסוק נ"ו,
כן.
זה לא נראה לי ש... זה לא מרגיש לי נכון שזה דבר
שחס ושלום. אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. כשהתחיל תהליך גאולה, האם יכולה להיות גלות אחרי גאולה שלישית? אני מחדד את השאלה. אני מחדד את שאלת. אני מחדד... שנייה רגע, עדי. שנייה, שנייה.
העובדה שיש הרבה בגלות. יש הרבה כבר...
אני מחדד את שאלתך. האם אחרי גאולה ראשונה יכולה להיות גלות שנייה? כן, עובדה שהייתה. האם אחרי גאולה שנייה יכולה להיות גלות שלישית? כן, עובדה שהייתה. האם אחרי גאולה שלישית יכולה להיות גלות רביעית? תשובה, לא. כשנגיע לסוגיית גאולה, נלמד את זה שלא. יכולות להיות נסיגות נקודתיות, אבל גלות של עם, של ציבור, של שלטון, של מדינה, של מערך שנקרא ציבור של עם, של חברה, זה לא. גאולה שלישית, אין לה הפסק. ועוד נדבר על זה. בסדר? לכן, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם, זה נכון, אחרי בית ראשון ואחרי בית שני. לא בדרך לבית שלישי.
נכון, והנה אנחנו רואים גם את העובדה שיש הרבה מאחינו שהם נמצאים בגלות פיזית.
נו ואז?
אני אומר שזה לא משהו חס ושום שיקרה, כמו שאמרת גם, אתה אמרת לא.
אני מדבר על החברה כחברה, על הציבור כציבור, על העם כעם, ולא על פרטים.
יש כמות, מבחינת כמות. יש הרבה ש...
עוד פעם, אנחנו למדנו שעם ישראל זה לא כמות.
אני מבין, אבל עדיין...
יש יהודים מחוץ לארץ.
ישראל, יש יהודים מחוץ לארץ. בסדר, זהו, זה... לא יהיה דבר כזה, זה כבר... אנחנו עכשיו מתמודדים עם השאריות של מה שזה היה כבר.
כן, אבל אל תשכח שגם בתקופת בית שני חשבו שלא יהיה גלות בית שני. וגם בבית ראשון אצל שלמה המלך חשבו שלא יהיה גלות בית ראשון. עובדה שהייתה? יש היום אנשים שחוששים, לפני מלחמת ששת הימים, הייתה אווירה במדינת ישראל, שחס ושלום הולכים לסגור את מדינת ישראל. הייתה בדיחה שחורה, מי האחרון שיחבא את האור בנמל התעופה בן גוריון. זאת הייתה אווירה. וזה לא קרה. והיו את כל הסיבות הטבעיות שזה חס ושלום זה יקרה, וזה לא קרה. טוב, אבל אנחנו עוד נלמד את זה בצורה מסודרת, על פי מקורות מסודרים. אנחנו לא ממציאים כלום. טוב, בואו ניכנס לסוגיה ההלכתית. קודם כל הרמב"ן על התורה, ואחר כך הרמב"ן במצוות עשה דלת. וכולי. קודם כל הרמב"ן בתורה במדבר למד ג' נון ג' הוא המקור למצוות עשה דאורייתא, למצוות יישוב ארץ ישראל. וורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אומר הרמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה אי. רש"י אומר שאין כאן מצווה, אלא יש כאן הבטחה. בלי נדר בהמשך, אם נספיק, נברר את רש"י. אבל אומר הרמב"ן, על דעתי ביחס לרש"י, והרמב"ן מזכיר את רש"י בהמשך, בסוף הרמב"ן פה וגם במצוות עשה ד' במקור 5, על דעתי זו מצוות עשה, יצווה אותם, את עם ישראל, שישבו בארץ וירשו אותה. אם כן, יש מצוות ישיבה ויש מצוות ירושה, נראה בהמשך מה שתי הבחינות האלה. כי הוא נתנה להם, הקב"ה נתן את הארץ הזאת לנו, ולא ימסו בנחלת השם. לא ימסו מכל מיני סיבות יש אפשרות לימוס, או כי הארץ הזאת היא לא מספיק מעניינת, מאתגרת, מרתקת, או כי זה מסובך לכבוש אותה, יש פה יותר מדי מלחמות וכו'. ולא ימסו בנחלת השם, ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן להתיישב שם. ואם נחשוב שהמדינה של עם ישראל היא צריכה להיות פלורידה וכדומה, יעברו על מצוות השם. ומה שהפליגו רחבותינו ונראה בהמשך במצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה, וידונו כמורדת, לא פחות ולא יותר, והזכרנו מזה קצת, האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל עד כדי כך שבעלה מגרשה ומפסידה כתובתה, או להפך, שאישה יכולה לכפות את בעלה לגרשה ומחייבת אותו גם לשלם את כתובתה, וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל וכן האיש, וכאן נצטווינו במצווה הזאת. אני אומר את זה עכשיו ברצינות, בשיא הרצינות. לא יכול להיות שבחור יוצא ממכון מאיר, שישאלו אותו ברחוב, איפה מצוות ישיבה ארץ ישראל מהתורה? דגל כתום. מה זה? ארץ ישראל, ארץ ישראל. איפה המצווה? איפה זה כתוב? אז שני מקורות ברמב"ן, במדבר למד ג' לון ג', רמב"ן הוספות למצוות, לספר המצוות של הרמב"ם, מצוות עשה ד', זה מקור 6. זה שני מקורות בילד אין במדבר למד ג' לון ג', ו... ספר המצוות, מצוות עשה, אוספות לספר המצוות, מצוות עשה ד'. בכאן נצטווינו במצווה הזו. זה המקור. כי הכתוב הזה הוא אי מצוות עשה. ויחזיר המצווה הזו, והכתוב, הקדוש ברוך הוא יחזור על המצווה הזו במקומות רבים. נראה בהמשך במצוות עשה ד', בו רשות הארץ. אבל רש"י פרש, עד לכאן לשון הרמב"ן, אבל רש"י פרש, והורשתם את הארץ, שימו לב, רש"י, והורשתם את כל יושבי הארץ, וגם והורשתם את הארץ, פרש בשני המקומות, לא כמו שאנחנו הסברנו, והורשתם את יושבי הארץ, זה לגבי האדם, והורשתם את הארץ, זה לגבי האדמה. אלא שני הפסוקים מדברים על יושבי הארץ. גם הפסוק השני, והורשתם את הארץ, צריך להוסיף שם, והורשתם את יושבי הארץ. ואז, אם והורשתם את יושבי הארץ, אז תוכלו לשבת בה, וישבתם בה. בואו נקרא. אבל רש"י פרש, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה. אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. כלומר, אם אתם תעשו פעולת הורשת יושבי הארץ, אז מילא תוכלו להתקיים בה. אז אם ככה, למה רש"י אומר פעמיים, והורשתם את כל יושבי הארץ בנון ב', ואחרי זה גם והורשתם את הארץ ביחס לפי רש"י לכאורה ליושבי הארץ? אלא כנראה שלרש"י אולי הייתה איזה גם הבנה אחרת, אבל לא נתעכב על זה כרגע. פעם עסקנו בזה, יותר בעיון. אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה. אם כן, איננה מצווה, יאמר הרמב"ן, במצוות הסדה לדוד מעט, איננה מצווה, אלא הבטחה. ייעוד והבטחה, זה לשון רש"י. אבל רש"י פירש או פירש, והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לא, ואם לאו, ואם לא תורשו את יושבי הארץ, לא, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אומר הרמב"ן, ומה שפירשנו הוא העיקר. כלומר, לפי רש"י הדגש הוא ביחס ליושבי הארץ. ומלא, המפגש עם הארץ הוא ממלא. לפי הרמב"ן יש שתי מצוות, או שתי משימות. שני מסלולים שצריך לנוע בהם. מסלול אחד, כלפי האדם הגוי היושב פה, זה פסוק נון ב'. פסוק שני, כלפי האדמה בארץ ישראל, זה פסוק נון ג'. אז מה רש"י יגיד עם האדמה? האדמה זה יהיה ממילא. ככה יגיד רש"י. טוב, זה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו, אבל ברשותכם בואו ניכנס פנימה למצוות עשה ד'. כאן הרמב"ן יותר מפרט באופן הלכתי את המצווה. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד הלכה ממש. מה שעכשיו הולכים ללמוד זאת ממש הלכה. זה לא רעיון באגדה, הלכה. מצוות עשה ד', רק הקדמה חצי משפט. יש לפי כל הדעות בין פוסקי הדורות ומוני המצוות, יש תרי"ג מצוות. אין מי שאומר שיש פחות או יותר מתרי"ג. יש 613 מצוות. יש מחלוקת בין הפוסקים. מה נכנס תחת הכותרת של התרי"ג? ראשונים וקצת אחרונים עסקו בזה דברים עתיקים, דברים עמוקים, דברים מסובכים. יש מצוות שהרמב״ם רבנו משה בן מימון, מנה אותם כחלק מהתרי"ג. יש מצוות שהרמב״ם לא מנה אותם כחלק מהתרי"ג. לכאורה, והדגש של המילה לכאורה, כי אנחנו נוכיח שזה לא נכון, לכאורה, הרמב״ם לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל. למה לכאורה? למה אני אומר לכאורה? כי באמת בספר המצוות אין מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל במקומות שונים, בהלכות שבת, בהלכות צדקה, בהלכות מלאכים, בהלכות מעשרות, בכל מיני מקומות, הרמב״ם הזכיר באופן חד משמעית מצוות יישוב ארץ ישראל. עכשיו ידוע, אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת עכשיו כי נדבר עליה בהמשך, ידוע שהרמב״ם, לפני שכתב את ספר המצוות, שהוא בעצם הסיכום לתרי"ג מצוות, כתב ספר שנקרא ספר השורשים. בספר המצוות יש הקדמה לספר המצוות, נקרא ספר השורשים. בספר הזה מונה הרמב״ם 14 שורשים, 14 עקרונות, שעל פיהם הוא מחליט איזה מצוות למנות ואיזה מצוות לא למנות. אומר הרמב״ם, אחד השורשים, שורש רביעי, אני לא טועה, שמצוות שהן מצוות כלליות, הוא לא ימנה. למשל, הרמב״ם לא מנה מצוות קדושים תהיו. למה אומר הרמב״ם? והוא אומר שיש כאלה שטעו בזה ומנו את המצוות הקדושים תהיו. למה אומר הרמב״ם? כי המצוות הקדושים תהיו היא בעצם כוללת כל התורה כולה. כל התורה כולה זה להיות קדושים. אלא אני אמנה לך את הפרטים המעשיים, איך אתה מגיע לקדושה או איך אתה מבטא את הקדושה. אבל עצם המצווה הקדושים תהיו, זה כל התורה כולה. זה מזכיר קצת מה שכתוב בספרים, במקומות אחרים. למה למשל עמידות זה לא חלק מהמצוות? כי עמידות זה כל התורה כולה. על פי זה נראה בהמשך, אני רוצה לפתוח את זה עכשיו. אחת התשובות הידועות והחשובות, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה הכוללת כל התורה כולה. עכשיו ראינו מה זאת אומרת שמצווה הכוללת כל התורה כולה. שכל הופעת התורה היא בארץ ישראל, אז אין תורה אלא בארץ ישראל. ולאו דווקא מצוות התלויות בארץ, אלא כל מה שדיברנו פה. אם כן, מצווה שתלויות בה כל המצוות כולן, הרמב״ם לא ימנה אותה. אם כן, הרמב״ם לא מנה מצוות יישוב ארץ ישראל, לא מצד חס ושלום שהיא לא מצווה, אלא הפוך, היא הרבה למעלה ממצווה רגילה. היא מצווה כוללת. לכן היות והיא מצווה כוללת, לכן הרמב״ם לא מנה אותה. אבל באמת, היות והמצווה הזאת היא המצווה הכוללת את כל המצוות, לכן הרמב״ם יזכיר אותה באופן פרטני, בסוגיות שקשורות למצווה הזאת, בהלכות שבת, בהלכות צדקה, בהלכות מלאכים וכדומה. טוב, זאת אחת התשובות המפורסמות והידועות, אבל להשכלה כללית. בכל אופן, למה אני אומר את זה כאן? כי הרמב״ם הוסיף על גבי התרי"ג מצוות של הרמב״ם, הרמב״ם יש לו מניין קצת שונה, ולכן הוא אומר מצוות ששכח אותם הרב. יש מצוות שהרמב״ם עשה ולא תעשה, לא מנה. אומר הרמב״ם, שכח אותם הרב. אז לא בטוח שהרמב״ם שכח, יכול להיות שזאת מצווה כללית, יש עוד הסברים אחרים נגיע בהמשך בעזרת השם. בכל אופן, אז הרמב״ן מוסיף, רבנו משה בן נחמן, מוסיף רבנו משה בן מימון, מוסיף מצוות עשה דלה. יש כמה מצוות עשה שלדעת הרמב״ן, הרמב״ם שכח, אחת המצוות היא מצוות יישוב ארץ ישראל. אז זה רק הרקע למה אנחנו עכשיו עוסקים, במה אנחנו נמצאים. מה? אז זה חשבון, צריך לראות שם את כל ה... צריך לראות את התרי"ג של הרמב״ם, ואת התרי"ג של הרמב״ם, ואת התרי"ג של הרמב״ן. והתרי"ג של הסמ"ק, והתרי"ג של הסמ"ק, וספר החינוך, וסוגיות ארוכות. זה אחת הסוגיות היותר מרתקות, והיותר מעניינות, ואני רוצה להגיד אפילו יותר חשובות, זה מניין המצוות. זה מאוד מעניין, מאוד חשוב גם. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד על מקור מספר 5, שהוא בעצם עיקר הסוגיה. מצווה רביעית שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו. לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופרט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה. כמו שאמר, ובואו הר האמורי ואל כל שכנה בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים. שלא יניחו ממנה מקום. והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש. כאשר דיבר השם אלוהיך הלך, אל תירא ואל תחת. ואמרו עודו בשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ שנתתי לכם. וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם אלוהיכם, וכן לא שמעתם. או ראה שהיא מצווה, לא ייעוד והבטחה כדעת רש"י. נקרא אותי פרה כדי להתחיל להרגיש את הרמב"ן. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. אנחנו דרך הרמב"ן נפתח הרבה סוגיות, בעזרת השם. וכן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש דברי כל חובה. מלחמת דוד להרווחה דברי הכל רשות, ולשון ספרי וירשת וישבת בה, בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים, שנצטווינו לאבדם, שנאמר ואחרים תחרימם, אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו, ואם רצו להשלים, נשלים ונעזבם בתנאים ידועים, שלושת התנאים של הרמב״ם. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, לא ולא ביד זולתה מן האומות, בדור מן הדורות. בדור מן הדורות. נראה בהמשך. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם כמאמרם, הגרגשי פניו הלך לו, נתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם, זו אפריקה. נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות, להושיב בשבטנו. וכן אחרי אחריתנו את העממים ההם, אם רצו אחרי כן שבטנו לעוזבה ולכבוש להם את ארץ שינר או ארץ אשור וזולתה מן המקומות, אינם רשאים. שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. טוב, בואו נקרא את כל הרמב"ן, כדאי פעם אחת לראות את כל התמונה, לפחות בקריאה. וממאמרם, מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצווה הזאת היא הכיבוש. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתי וכו'. אמר להם, כל המקום שתכבשו חוץ מהמקומות האלו, הרי הם שלכם. או רשות בידם לכבוש חוץ על הארץ אשר יכבשו ארץ ישראל, תמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום אשר. ואמרו, ואם תאמר, מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צורה ואין מצרות נוהגות שם? אמרו, דוד עשה שלא כתורה. והתורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו ראשי נכבוש חוץ על הארץ, והוא לא עשה כן. הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. דיברנו על זה. שנאמר כי גרשון היום מסתפח בנחלת השם, אמור לכבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה וכו', ואת חלקם ראינו. הכל הוא ממצוות עשה הזה, שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן, סיכום, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע במקומות הרבה. ולשון ספרי, מעשה ברבי יהודה בן מטרה ורבי מתן בן חרש ורבי חנה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן, שיוצאים החוץ על הארץ, ראינו את הגמרה הזאת, והגיעו לפלט את הספרי הזה, והגיעו לפלטיה, וזכו את ארץ ישראל, וזקפו את עיניהם, וזלגו דימותיהם, וקרו בגדיהם, וקרו המקרא הזה, וירשתה ושבת מה שאמרת לעשות, ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. טוב, עכשיו יש לפנינו עבודה. בואו נתחיל לפחות משהו היום. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אנחנו דיברנו פעם שהשורש הזה ירושה, הוא או אורשה או מורשה, הוא שורש כפול. מצד אחד, אדם שיורש לא צריך לעשות שום פעולה. נכון? בן שיורש את הוריו, מעצם זה שהוא הבן שלהם, הוא יורש אותם. לכן הוא לא צריך לעשות שום פעולה אקטיבית כדי לרשת אותם. מצד שני, כשהתורה אומרת למשל, להוריש את תושבי הארץ ואחרי זה להוריש את הארץ, אז ההורשה הזאת, לפחות במסלול אחד, היא יכולה להיות מלחמה. אם כן, אנחנו צריכים לעשות פעולה אקטיבית. הערה. אם אנחנו נצטווינו לרשת באופן האקטיבי את ארץ ישראל, אז למה אומר הרמב"ן אשר נתן האל יתברך? אם הקדוש ברוך הוא נתן, אז זה מתנה. מתנה לא צריך לעשות פעולה. מי שנותן לי מתנה. נכון שאני צריך לעשות קניין, אבל בסופו של דבר באופן יחסי אני פסיבי. כי בחומר ירושה, בירושה אני בכלל פסיבי. אלא מכאן למדנו יסוד גדול. שמצד הסגולה, מצד המהות, ארץ ישראל, שכת לעם ישראל, בשביל עם ישראל עושה שום פעולה. סנה עיניך וראה, כנסת ארץ ישראל, שכת לכנסת עם ישראל. לך ולזרעך עד עולם, כל הדורות כמו שלמדנו. אז מצד האמת, הקשר הרוחני הסגולי שלנו עם ארץ ישראל, מבחינה רוחנית, ואפילו הייתי אומר הלכתית במובן הסגולי של הדברים, הוא קשר קבוע, מוחלט, הוא לא תלוי בשום סיטואציה, בשום דור, בשום תקופה, בשום מצב. מצד שני, זה שאנחנו יורשים את הארץ, ומצד האמת, הארץ הזאת היא שלנו, גם אם לא עשינו שום מעשה, ממש כבן שיורש את הוריו, זה נכון. אבל אם אנחנו לא נוריש בפועל, אם לא נעשה מעשה אקטיבי, אז בפועל לא יקום מתהלך בארץ. אז לא נוכל לחשוף ולבטא מהכוח לפועל. יצאנו עיניך, הוא רואה. לכן מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת במתנה, ומצד שני, אנחנו צריכים לעשות פעולה. שנצטווינו לרשת זה מלמטה למעלה, אשר נתן, נצטווינו לרשת הארץ, מלמעלה למטה, אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב. אם כן, הקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא מתחיל מהמתנה האלוהית לאבותינו, שאנחנו, כדי לחשוף את המתנה הזאת, צריכים להופיע את המתנה הזאת מהכוח אל הפועל. זה בדיוק אותו דבר בדיוק, כמו שכנסת ישראל ועם ישראל, הקדוש ברוך הוא שתל בישראל נשמה גדולה, נקראת בנים אתם לשם לוקחים, אבל עם ישראל צריך לחשוף את הנשמה הזאת, מלמטה למעלה. אם כן, דיברנו על אמונה, זה אמת, כן יהי רצון, נכון? אמת, כן יהי רצון, אמונה, אומן, אמן וכו'. אם כן, אמן, אמת, כן יהי רצון, אז מצד אחד זה אמת מלמעלה למטה, מצד שני כן יהי רצון מלמטה למעלה. אותו יחס שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה אותו היחס בין הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל שעובר דרך עם ישראל. לכן מצד אחד הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, והיא מתנה לנו, וכמתנה לא צריך לעשות שום פעולה, למרות שמתנה כן, אבל באופן עקרוני לא. ובאורשה, פה ודאי צריך לעשות פעולה. לכן מצד אחד אנחנו מצווים מלמטה למעלה, למצוונו להרש את הארץ, מצד שני, הפעולה שאנחנו צריכים לעשות, היא בעצם נתונה לנו כבר עוד לפני הפעולה. אבל אם לא יהיה קום מתהלך בארץ, אז לא נממש את צנע עיניך הורי. שנצטוונו לרש את הארץ אשר נתן האל יתברך יתעלה לאבותינו. אם כן, מצד אחד לרשת, מצד שני נתן. מה כוללת המצווה הזו? כאן אנחנו מגיעים לסוגיה מאוד מאוד יסודית. מה כוללת מצוות יישוב ארץ ישראל? אומר הרמב"ן, שני חלקים מרכזיים. א', לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, כלומר שלטון. לא נשאיר את ארץ ישראל נשלטת על ידי גויים. ולכן הקריטריון הראשון, או צד הראשון למצוות יישוב ארץ ישראל, היא שהארץ הזאת היא נשלטת על ידינו, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. או לשממה, או צד שני של המצווה, שגם אחרי שאנחנו העמדנו שלטון, הארץ הזאת צריכה להיות פורחת. בתים, נטיעה, תעשייה, כל מה שזה אומר. אם כן, שני חלקים. מצוות שלטון ומצוות הפרחת השממה. הפרחת השממה היא מצווה שגם אדם יחיד יכול לקיים. למשל, כשהרמב"ן עצמו עלה לארץ, להעמיד שלטון כאדם פרטי הוא לא יכול. העמדת שלטון זה ציבור, זה עם. זה חברה, זה מדינה. אז הרמב"ן עצמו לא יכל לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמות. הוא קיים את הצד הפרטי של מצוות הפרחת השממה. לא נשאיר אותה שוממה. לא נעזבה ביות זולותינו מן האומות או לשממה. אם כן, את הצד הזה של ארץ ישראל פורחת, על הצד הזה אחראי גם היחיד וגם הציבור. גם השלטון אמור להפריח את השממה, וגם היחיד, כל אחד מאיתנו, צריך להפריח את השממה. כל אחד בכלים שלו, ביכולות שלו. מצד שני, המצווה שהיא המצווה הכללית יותר, שהיא העמדת מדינה, העמדת שלטון, ריבונות, את זה אדם פרטי לא יכול לעשות. אני כאדם פרטי שלא לארץ לפני 200 שנה, לא יכולתי להעמיד מדינה. את זה מי שיכול לעשות, זה עם. לכן מה שהתחדש ב-A בייר התשח, זה מצוות יישוב ארץ ישראל בצד היותר כולל שלה, שהוא העמדת שלטון. עכשיו, באותן הגבולות שאנחנו צריכים להעמיד שלטון, באותן הגבולות, הארץ הזאת צריכה להיות פורחת. רק עוד חצי משפט. עוד חצי משפט לגבי שלטון. תראו רגע במקור מספר 6. הרואה הרי יהודה בחורבנן, הלכה בשכן ערוך, הלכות תשע באב. הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. זאת הלכה על פי גמרא. הרי יהודה כי יהודה מסמלת מלכות. גם הרי ישראל. אבל באופן עקרוני הרי יהודה, כי יהודה מסמלת את מלכות ישראל. אז הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. מה נקרא הרי יהודה בחורבנן? יש שלושה מצבים איך להגדיר ארץ ישראל חרבה. אפשרות אחת, שארץ ישראל שממה. כלומר, אין פה כלום. הכל חורבן, ארץ. אפשרות שנייה, שארץ ישראל פורחת, אבל אין פה יהודים. יושבים פה גויים, ארץ פורחת, אין פה יהודים, זה נקרא שממה. אפשרות שלישית, יושבים פה יהודים. וזה פורח, אבל השלטון הוא גויים. אומר המשנה ברורה בשם המעריק בבית יוסף, 7, מה זה נקרא הרואה הרי יהודה בחורבנן? אפילו יושבים בהם ישראל. כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן. אם כן, אם חורבן נקרא שלטון זר, אז מה נקרא תקומה, מה נקרא גאולה? שלטון ישראל, זה הרמב"ן. שולחן ערוך. אנחנו נראה את זה בהמשך. טוב, התחלנו את מצוות עשה ד', נא להכין למחר את ההמשך. בסדר? יישר כוח.